שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים הדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1312, והנושא שלנו הוא תקשורת במשפחה עם מתבגרים. אנחנו יודעים שתקשורת בתוך התא המשפחתית זה לא דבר קל, בטח ובטח בזמן שהילדים מתבגרים, נעשים בני נוער, ננסה ללמוד כמה דברים בדרך לחיים הדשים, מחוברים יותר. תהיו איתנו, ניצה בואי תפתחי בבקשה.
נכון, אז באמת תקשורת בתוך משפחה זה לא דבר פשוט בכלל, ועל אחת כמה וכמה כשהילדים שלנו שהיו קטנים ועוד איכשהו באמת הייתה תקשורת טובה והם הקשיבו לנו והחשיבו את הדעות שלנו, פתאום מתחילים לעבור לשלב של התבגרות והתקשורת פתאום משתנה, וזה אתגר מאוד גדול גם עבור בני הנוער עצמם וגם עבור ההורים שלא כל כך יודעים בכלל איך להגיע לאיזשהו סוג של מגע איתם, איזשהו סוג של הידברות, תקשורת, איזה יחס נכון בכלל להעניק לכל מצב ומצב. אז נתחיל קודם כל בשאלה הראשונה, מהו באמת הסוג הקשר האופטימלי שהורה יכול בכלל לצפות לו בשלב שבו הילדים שלו מתפתחים, מתקדמים ועוברים את השלב הזה של גיל ההתבגרות, שזה פחות או יותר, נגיד, מגיל 10, 11, 12, נגיד, ועד 18, 20.
אני מדבר מצד חומת הקבלה. כל אחד מאיתנו הוא אגואיסט, ואנחנו בתקשורת בינינו, לא עם הילדים, בתקשורת בינינו, כל אחד אם הוא רוצה להיות בתקשורת עם מישהו, הוא צריך להתאים את עצמו למישהו הזה, וגם השני כנגדו. שאומנם שכל אחד הוא נמצא באיזשהו מצב, ברצון שלו, בתכונות שלו, בתפיסה שלו, בנטיות בכלל, מצב רוח, כל הנתונים האלה מסוימים, זה אחד. וגם השני, אבל אם הם רוצים להיות בתקשורת, אז הם צריכים להרגיש מצב של השני, וכל אחד שבמקצת לפחות יצמצם את עצמו, מה שהוא רוצה ומבין ומרגיש ומצפה, ויתאמה את עצמו לשני, יתאים את עצמו לשני. וכך זה בדרך כלל אנשים עושים, עד כמה שאי אפשר. השאלה היא, האם אנחנו יכולים לדרוש כזה דבר מהילדים? ממש כך, בצורה ישירה אני ישר מגיע לבעיה עצמה. קודם כל, איך הילדים בכלל מבינים שאנחנו צריכים בתקשורת יומיומית, כל אחד לאחרים, להתאים את עצמנו לסובבים אותנו, שזה חובה מטעם זה שאנחנו בני אדם, ולא נמצאים באיזה להקת זאבים, אמנם ששם דווקא יש תקשורת טובה. וחוץ מזה ש אנחנו צריכים לתת להם דוגמה גם כן לילדים, איך אנחנו מתאימים את עצמנו זה לזה. וצריכים לעשות את זה בצורה ברורה, הייתי אומר בולטת, זוהמת, צועקת, כן, שהילדים רואים שאבא לא מסכים עם אמא, אבל הוא אומר להם ככה בשקט, אני לא מסכים עם אמא, אבל אני חייב להתאים את עצמי אליה. ככה בשקט אומר להם. ואז עושה את זה, נו, בצורה קצת מוגזמת, שהילדים הבינו מה שהוא עושה. וכך נותנים דוגמה. שילדים מבינים בסופו של דבר, וצריכים להסביר להם, שמשפחה זה קשר בין כמה אנשים יחד, והקשר הוא נבנה לפי הוויתור. זה העיקר, מילת קסם, ויתור. שלא יכול להתקשרות אחד לשני, אלא במידה שכל אחד מוותר על עצמו, מוותר את עצמו כלפי השני. ואז יש ביניהם קשר, ואחרת קשר לא נמצא. יש איזה מין התאמה טבעית, או שכדאי להם את זה לעשות בגלל כל מיני תנאים, מטרות שעומדים למעלה מהם, שכדאי לי, אני מרוויח, אני מצליח, אחרת לא, כמו שאנחנו עושים את זה בהתקשרות זרה, נגיד, עם מישהו ברחוב שם, במקום עבודה. אבל באמת, קשר יפה ונכון במשפחה, הוא צריך לבנות, להיבנות, מתוך זה שאנחנו מבינים שאנחנו הולכים לשלם על זה כל אחד באגו שלו, ואני מוכן להקרבה הזאת, כן? כדי להיות בקשר, כי בקשר באמת, אם אנחנו נתאמץ לראות מה שיש לנו בתוך הקשר, אנחנו מרוויחים יותר ממפסידים. זהו.
אז אתה אמרת ככה, דבר כזה. קודם כל, מה שצריך להבין ולהעביר את זה גם לבני הנוער, זה שאנחנו כל הזמן צריכים להשיג איזושהי התאמה בינינו, כי רק כשאנחנו מצליחים ליצור איזושהי התאמה, אז בכלל נוצרת תקשורת. יש פה איזשהו תנאי.
כן.
עכשיו נתת גם עיקרון שהוא באמת, הוא שונה דרך אגב ממה שמקובל בוא נגיד היום. כי היום הגישה הנכונה היא להראות כלפי בני הנוער או הילדים באופן כללי, שיש איזושהי הסכמה בין ההורים. לא להבליט אי הסכמה, ההפך, תמיד לבוא אליהם מגובשים, כגוף אחד, יש איזושהי החלטה משותפת. ופה דווקא נתת דוגמה מאוד יפה, אמרת ההפך.
אז מה הם לומדים?
זה בדיוק העניין. זאת אומרת, נתת פה עכשיו גישה שהיא ממש הפוכה ממה שאנחנו מכירים.
כן, אפילו ההפך, צריכים לעשות לפניהם איזה תיאטרון, שאנחנו נמצאים בניגוד, בקסח, בחוסר הבנה זה עם זה, וכל אחד מסביר לילדים עד כמה שהוא לא מסכים עם מה שהשני דורש, שילדים יראו את זה. ואנחנו נותנים להם אחר כך דוגמה איך שכל אחד מתגבר וממש נמצא במגע עם השני.
זאת אומרת, העובדה שאנחנו בעצם עד היום הגישה הייתה יותר בעצם להסתיר את אי הסכמות שיש בינינו ההורים.
זה תלוי באיזה גיל.
זה תלוי באיזה גיל?
כן.
באיזה שלב באמת צריך לחשוף את האי
הסכמות? זה מאוד תלוי ממשפחה.
בהתפתחות הכללית של גם של המשפחה, כן, וגם של...
כן, אני לא יכול להגיד.
כן, אבל...
אבל בכל כן. זאת צריכים להתחיל להתייחס אליהם כמו לבוגרים, שהם ילמדו מזה, ושהם יחשיבו את היחס שלנו אליהם, שאנחנו ממש אפילו מתייעצים איתם, אפילו מדברים איתם, שהם יותר גדולים, שהם ממש נעשים כחברי משפחה, ולא ילדים כל הזמן. שאנחנו כאילו אומרים להם, תשתקו.
בזה שאנחנו מבליטים כהורים את האי הסכמות, ובאמת נגיד שהילדים שלנו הם בוגרים, בני 14, 16, 15, זה לא ילדים קטנים, כבר לגמרי מבינים. מה זה בונה בהם, איזה יכולת זה בונה בהם כשהם נחשפים לאי הסכמה מצד אחד, וליכולת שלנו לוותר ולהתעלות מעל אי הסכמה, מה זה בונה בהם בתפיסה
זה
שלהם?
זה בונה בהם... תבנית התנהגותית.
שהיא בעצם, התבנית הזאת, מה היא אומרת? היא אומרת, יש בינינו, מתגלים בינינו אי הסכמות.
כל הזמן.
כל הזמן. וזה טבעי וזה בסדר.
כן.
ועל פניהם אנחנו...
צריכים להגיע להסכמה.
להסכמה, לאיזושהי סוג של השלמה.
כן.
אוקיי, אז זאת אומרת, השאיפה שלנו היא בעצם כל הזמן להוביל לכיוון הזה. בצורה כזאת בעצם... נער או נערה, בוא נגיד ככה, מה קורה כשיש אי הסכמה בין בני הנוער לבין ההורה? זה גם משהו שהם לומדים ממנו? אנחנו לא רואים את הדבר.
ודאי, ודאי, כן.
איך זה משליך?
אז הם רואים דוגמאות בין ההורים וגם כן שיש לי איזשהו בעיה עם אחד מהילדים במשפחה, אז אני יכול לדבר עמו ממש בצורה כמעט שווה, כן? אני גם כן יכול לדבר על זה עם הילדים האחרים, תלוי על מה בדיוק, זה יכול להיות דבר עדין.
כן.
כן? וכך אנחנו מגיעים למצב שאין בינינו שום דבר מה שצריכים להסתיר. אלא ההפך, אנחנו כולנו מבינים את הטבע שלנו, את המצבים שלנו, ואנחנו מודעים אליהם, וכך מתקדמים בחיים. ולפחות אותה תבנית שישנה במשפחה, אנחנו צריכים אחר כך לראות איך שהם ממשיכים את זה במקום לימוד, במקום העבודה ובמשפחה שלהם.
עכשיו בואו ננסה לראות את התבנית הזאת שהסברת לנו, איך היא מתלבשת למשל על סיטואציה מהחיים.
אני רוצה להגיד כאן עיקרון אחד.
כן.
מה שאני רוצה שיקרה במשפחה של כל ילד וילד כשהוא יגדל ויבנה את המשפחה שלו, אני צריך לתת לו דוגמאות ברורות מהמשפחה שלנו.
הבנתי. זאת אומרת, כל מה שהוא בעצם יוכל ללמוד מההתקשרות בינינו, מהיחס שלנו בין ההורים, מהיחס שלנו כהורים כלפיו, כל ההתקשרויות האלה זה משהו שיבנה בו יכולת אחר כך לבנות את הקשרים שלו, גם המשפחתיים.
זה דוגמה שהוא לא יעזוב אותה. היא למעלה ממנו. מה שהוא סופג בזמן הנערות שלו מהמשפחה, זה בכל זאת נשאר.
שאלה שאני מקבל פה מצופה באונליין.
כמו שכתוב, אורן, חנך נער על פי דרכו, כי...
גם כי יזקין לא יסור ממנה.
יופי.
זה ילווה אותו כל ההיים.
יופי, כן. החצי השני הוא עכשיו חשוב.
אוקיי. עכשיו, שאלה שאני מקבל פה מצופה, אני מניח שהיא אימא למתבגרים, יש פעולות קבועות, היא שואלת, האם יש פעולות קבועות שצריך לעשות ביחד כמשפחה, כמו למשל סדנאות כמו שתיארת לפתרון קונפליקטים? האם זה צריך להיות רוטינה, חלק מההיים בקביעות, בסדר היום המשפחתי שלה?
זה תלוי מההורים, עד כמה שהם מבינים מה לעשות, ועד כמה שהם נמצאים בזה כבר בקשר, בהתקשרות כזאת עם הילדים. האמת שאנחנו יכולים לעשות בזה סדנאות והסברים דווקא כמו עם ניצה, עם כאלו פסיכולוגים, ואני חושב שזה טוב.
עכשיו נאמר שהורים עברו כזאת הכשרה ומתחילים כן. לקבל בראש את הראייה הזאת האינטגרלית. האם הם צריכים במשפחה שלהם, בבית שלהם, להכניס סדנאות כאלה עם בני הנוער כמשהו שהוא חלק מהחיים בקביעות?
זה שוב אני אומר, אם הם מוכנים, ההורים, ומרגישים את עצמם בטוחים שזה נכון, אז ודאי שכן.
עוד שאלה, איך מלמדים את המתבגרים להתמודד במצב של התפרצות של עצבים וכעס?
שוב דוגמה. אין יותר מדוגמה. אתה צריך להראות לילדים עד כמה שאתה כועס על מישהו מהמשפחה, וגם כן אחר כך להראות להם עד כמה שאתה מרגיע את עצמך בכוח, לא שזה במשך הזמן אתה שוכח.
כן, שזה נרגע לבד.
כן. שאתה בכוח מרגיע את עצמך, ואתה מראה להם את זה, ואתה ממש אפילו פונה למישהו שהתרגזת עליו מדי, ואולי מבקש סליחה.
למשל, מקובל מאוד היום כשיש, כשבני נוער נגיד כועסים, ויש בהם המון כעסים אגב, זה גיל כזה שהכעס כל הזמן, הם כועסים כלפי ההורים, כלפי כולם. ובדרך כלל הנטייה היא לנסות לדובב את, את הנער או את הנערה, בוא ספר לי למה אתה כל כך כועס. עכשיו, ממך אני עכשיו שומעת בכלל שזה הסתכלות אחרת לגמרי, זה לא...
דוגמה.
רק דוגמה, טוב.
רק דוגמה.
זאת אומרת, אין לי מה להיכנס עכשיו לאיזה דיון עם הנער או הנערה, למה אתה כועס?
לא, הוא לא רוצה להגיד אפילו. אני לא דורש ממנו שיפתח לי עכשיו את הלב. זה כבר אולי קשה לו, ובכלל, מה פתאום ש... ואיזה זכות אני דורש את זה ממנו?
אלא?
אלא שרק לתת דוגמה איך להירגע ולסדר את היחסים נכון, ולחזור לסדר החיים.
שאלת המשך מהצופה, שאלתה את השאלה הקודמת. בהמשך לשאלה שלי הקודמת על הכעס וההתפרצויות, מה עושים בסיטואציה שבה הילד המתבגר תורק את הדלת, צועק ויוצא? ההורה נשאר לבד, מה ההורה עושה עכשיו?
שום דבר. שום דבר לא עושה, כאילו לא נעשה כלום. ואחרי זמן מה, שהילד חוזר, שממשיכים את החיים, אחרי יומיים, שלושה, אפילו שבוע ימים, אז בהזדמנות שמתיישבים יחד, ההורה אומר שהוא רוצה בכל זאת לברר את המצב הזה. בצורה רגועה.
ואז מה הוא עושה? הוא כן שואל או מתעניין מה גרם לו?
כן, יכול לשאול, זה כבר הוא צריך, זה דבר שצריכים להתאים את השיחה ומצב לכל הדברים האלה. זה יכול להיות שלא אותו ההורה, נגיד שאבא, שזה היה כלפיו, ההתפרצות כעס, אלה אמא תעשה את זה, ו... שהיא ככה תרקח את הדבר, שהיא תשאל את זה בצורה כזאת ש...
בנוכחות ההורה השני או לא?
כן, אפילו ככה, כן.
אוקיי, עוד שאלה קצת יותר קונספטואלית שאנחנו מקבלים מצופים. מה המטרה של חינוך בגיל הזה של בני נוער מתבגרים ביחס למה שהם היו כילדים יותר קטנים? אז איך תגדיר את המטרה הגדולה של חינוך מתבגרים?
לתת לנוער דוגמאות להתנהגות הנכונה בתוך המשפחה. דוגמאות כאלה דווקא. לפי הדוגמאות הוא פועל, אנחנו בכלל מפעילים את עצמנו לפי הדוגמאות כאלה, כמו תמונות. ציור כזה, ציור כזה, ציור כזה. לפי זה אנחנו מתנהגים.
לאורך כל החיים.
לאורך כל החיים. כל פעם נכנסים לאיזה פריים חדש.
עוד שאלה. מה התפקיד של האמא ומה התפקיד של האבא בזמן חינוך מתבגרים?
הם צריכים להיות קשורים זה לזה. לא לראות שהם כל כך קשורים לילדים, שכל אחד יכול לקחת כאילו צד השני.
לא הבנתי.
נו ש... לא שאבא ואמא זה תמיד יחד. בדעות. אלה, כל אחד מהם יכול גם כן לקבל דעה של הילד, נער, ולא שבגלל שהוא הורה, אז הוא כבר סולידרי עם ההורה השני.
עכשיו, האם יש הבחן ספציפי לתפקיד האב ולתפקיד האם בתקופת גיל ההתבגרות כמחנכים?
זה מאוד גמיש, אני לא יכול להגיד, כלפי הבנים, כלפי הבנות, כלפי איזה תקופת הנערות, אני לא יודע. הם הבינו את זה מעצמם.
אוקיי.
מה יגרום לנערים או לנערות האלה להרגיש שבאמת ההורה נמצא שם בשבילו ב-100%? כי זה באמת הרגשה שמאוד חסרה הרבה פעמים לבני נוער.
אני לא יודע איך להחדיר את זה לתוך המודעות, לתוך המשפחה, שכל המשפחה היא קיימת כדי שהילדים יגדלו בצורה מוצלחת. אפילו לא נכונה, אלא מוצלחת, יותר נכון נגיד. זהו, את זה הם צריכים להרגיש, שסך הכל זה מה שרוצים ההורים.
זאת אומרת, אם אנחנו בעצם כהורים נעניק למתבגרים כל הזמן את ההרגשה שיש לנו רצון שהם יגדלו בצורה מוצלחת, אז באיזשהו אופן זה יפנה בהם גם את ההרגשה שאפשר לסמוך עלינו, שאנחנו שם בשבילם, ושאפשר לתת בנו אמון, כי הרבה פעמים בדיוק הנקודות האלה נפגעות בשלב הזה. יש תחושה שאני לא בדיוק סומך כבר להורי שלי, אני לא יכול לתת בו אמון, אולי אני לא יכול...
לא, 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 כאן אני חושב שההורים צריכים להשתדל לבנות יחד עם כל מה שקורה במשפחה, להשתדל לבנות את ה... בכל זאת גדר ביטחון, שאבא ואמא יש להם איזה מילה חזקה על כיוון החיים של של הנער. אצלי זה היה כך בדוח, גם כן עם הבן וגם עם שתי בנות.
שאלה מצופה, האם ניתן בגיל הזה של גיל ההתבגרות ליצור קשר טוב עם הילד? אם זה ניתן ליצור קשר טוב, איך לעשות את זה?
קודם כל, לא לשבת על הילד, לא לחנוק אותו, לא בחיבוקים ולא באזיקים. זה דבר אחד. במידה שהילד רוצה לראות אותך בקשר, אתה נמצא עמו בקשר. הוא צריך לדעת שאתה תמיד זמין. אבל בדרך כלל הפנייה היא צריכה להגיע מצדו. צריכים להיות ימים מיוחדים לכל ילד וילד, ושעות אפילו באותם הימים, שנהוג שהם יתקשרו לאבא או לאמא, איפה שלא יהיו. ו... זהו, וכך זה להשתדל באיזושהי צורה, בכל זאת, איכשהו להשפיע על על החיים שלהם, על כל מה שאתה יכול.
עוד שאלה בקשר לדברים שאמרת קודם, מצופה, איך ההורים יוצרים מצב שיש להם מילה והם יכולים להתוות כיוון לנער או לנערה המתבגרים?
הם צריכים להרגיש שאנחנו כהורים נותנים להם חופש כמעט בלתי מוגבל, כמעט. אז איזשהו גבול, וכשיוצא ככה שהם נמצאים בהשגת הגבול, אז כבר ההורה יכול לקום ולראות את הכוח שלו, את כל ההרגלים, מה שהוא הרדיר בתוך הילד, נער, ועכשיו זה כבר אולי אדם שמתבגר, והוא יכול לקבוע את הגישה שלו לחיים של הילד. הילד יכול להיות כבר בן 20 ויותר. שבכל זאת, זה מה שההורה משאיר לעצמו, לצרה מה שנקרא. שאז הוא קם ושולט.
ניצה, שאלה הונה.
מה יקנה לילד הזה ביטחון? לנער ולנערה ביטחון? זה הדבר שהם הכי זקוקים לו בשלב הזה של ההתפתחות.
זה שהם יודעים שאחריהם עומדים הורים, ויש להם בית, שהוא גם מקלט, שהוא גם כן פינה חמה בשבילו, וזה נשאר לו לכל החיים. לכל החיים. בכל זאת, עד כמה שההורים דורשים ממנו כמה דברים עקרוניים, התקשרות, לא לשנות כיוון בחיים, מזה שילדים מכירים מה שקורה. בכל זאת, ילדים חייבים להתייעץ עם ההורים בדברים החשובים עקרוניים, אבל זה מה שהם צריכים לדעת, שיש להם אותה פינה, בית אמא או בית אבא, איך שהם רוצים לקרוא לזה, והם יכולים לבוא ותמיד לקבל גישה חמה.
מהו הרגש העיקרי, הדומיננטי, שאליו אני כהורה שואף ליצור ביני לבין הילד המתבגר שלי? איזה רגש נמצא שם?
הקשר הפנימי, שילד שהיה נמצא בקן המשפחתי, כך הוא צריך להרגיש שהמקום הזה, הקשר הזה, הוא נשאר ולא נעלם.
הרב לייטמן, הזמן שלנו נגמר. תודה רבה לך.
תצליחו.
תודה ניצה. תודה ביי. גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.